poderoso Yahshuoi, oh, vos ovadti beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום ראשון, ג' בכסלו תשין פי, מסכת נידה, דף למתת, ובספירת הגומר לגומרה של תורה, סיום השס, היום 34 דפים, שהם 4 שבועות ו6 ימים, לסיום השס בעזרת השם ובישועתו, שבת פרשת ויגש, זין בתיבת תשין פי. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי העולמים. ובפרפראות לחוכמה, הלא הם הגימטריות, 34 דפים לסיום השס תשין פי, זה בגימטריה 2395. בדיוק הפסוק בתהילים פרק חי, מגדיל ישועות מלכו ועושה חסד למשיכו, לדוד ולזרעו עד עולם, 2395. אמן כן יהי רצון. אתם מאזינים מרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חיים. מגיד השיעור... בנימין מילצקי. בשמחה ובטוב לבב שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך אדוינו אליי ולא אבותיי שלא יהרה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. תלמוד תורתנו היום הזה הוא לעילוי נשמתו של הצדיק רבי חיים זושה בן רבי יעקב מורדכי, זכר צדיק לברכה, שנלקח לבית עולמו ביום שני זך במרחשוון תש"פ. איש צדיק תם וישר שנשא את צבלו בליבו וצהלתו על פניו, אב בחוכמה ובמידות, אב בית דין באמת וביושר, בחסד וברחמים, ששפך שיח לפני קונו כבן המתחתה לפני אביו. יהי מליץ יושר על אלמנתו שתחיה, על בנו קלתו וצאצאיו שיחיו. יהי מליץ יושר על כל משפחתו, על מקריו ואוהביו ועל כל בית ישראל. חבל, חבל על דאבדין ולא משתכחין. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעת הדשמיא מדי בוקר, ופרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בערב שבת קודש פרשת תולדות. אז למדנו את דפים למד זין ולמד ח'. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה הראשונה הייתה בדף למד זין, מדוע לא פשט רבא מקרי שאינו גורם וסותר? והתשובה היא, כפי שמסביר רש"י, קרי סותר יום אחד ורבא מסתפק, עם דם קושי סותר הכל. שאלה שנייה למסקנה, האם דבר שאינו גורם לתומת זיווה סותר? והתשובה לרבי אליעזר, סותר לחכמים אינו סותר. שאלה שלישית, האם ימי התומה שאחר לידה עולים לשבעה נקיים והתשובה? לאביי אינם עולים ולרבה עולים. שאלה רביעית, איך לומדים נידה מלידה והרי אין דנים אפשר משאי אפשר? והתשובה, או שהברייתא כרבי אליעזר שכן דנים אפשר משאי אפשר? או שהתורה הקישה אותם ואין משיבים על ההקש? שאלה חמישית, מה הדין אם שפטה גם מהצר וגם מהאדם? והתשובה, לרב חיסדא טמאה לרב חנינא טהורה. שאלה שישית, לרב חיסדא, מדוע נקטה המשנה במקרה ששפטה רק מהצער ולא ששפטה מזה ומזה? והתשובה, האב האמינה שבמקרה זה היא תאורה משום שבאמת לא פסקה מהצער, אלא שמחמת חוליה קעו הרגשותיה ואינה מרגשת בצערה. שאלה שביעית, לרבדה ברהבה, באיזה אופן המקשה בימי נידה תמאה? התשובה, אם התחילה להקשות בימי נידה, אבל אם התחילה בימי זיווה, תאורה עד הלידה. שאלה שמינית, ללישנה אחרינה במן החלקו רב אלייבי והתשובה, ללייבי אין דם הקושי טהור אלא אם רואה ג' ימים בימי זיווה שראויה להיות זווה גדולה, אבל אם ראתה יום אחד נעשה שומרת יום, ולרב אפילו אם רואה יום אחד תאורה. שאלה תשיעית, כיצד דברי רב יהודה להקל ולהחמיר? והתשובה, להחמיר כגון שקשתה שני ימים בסוף חודש שמיני ויום אחד בתחילת התשיעי, שאפילו שהיא ילדה בתחילת תשיעי, סמוך לכישוי, הרי זה יולדת בזוב. ולהקל, אם קשתה יום אחד בסוף שמיני, ושני ימים בתחילת תשיעי, אפילו שפתה אחר כך וילדה רק בסוף תשיעי, אינה יולדת בזוב. והשאלה האחרונה לשמואל, כמה ימי העיבור ובמה זה תלוי? והתשובה, 271 ימים מיום ששימשה, או אחרי 272 ימים אם הזרע נקלט ביום השני, או 273 ימים אם נקלט ביום השלישי. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. בשיעור דפינו היומי בערב שבת קודש, פרשת תולדות, דפים למד זין ולמד חט במסכת נידה. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי לקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע ג' בחסלו תשפ', קר ותורף העניין. ביום הזה בו אנו ניצבים 34 ימים ודפים לפני סיום השס, בעזרת השם ובישועתו, ביום הזה בו הראה הנס הגדול הגאון בעל הפני יהושע, ובעבורו קיבל על עצמו לחבר את חיבורו הגדול על התלמוד, כאמור בהקדמה לספרו, נס שהראה היום הזה בשנת תפסה מרגימל. ביום הזה עיקר וטורף תלמודנו, ובדפינו היומי עלו דף למתת במסכת נידה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף למתחת עמוד ב'. מן המשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בדף למתחת עמוד ב', 14 שורות לפני השורות הרחבות בדף למתחת עמוד ב', ישנה משנה פותחת במילים, המקשה בתוך 80 של נקבה. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה שלפנינו עוסקת באישה מעוברת הרואה דם בקושי בתוך ימי תואר שלאחר לידה. אומרת המשנה הראשונה בדף למתחת עמוד ב', אישה מקשה בתוך 80 יום של אחר לידת נקבה, דהיינו שטבלה לאחר 14 ימי תומת הלידה ונתברה, וראתה דם בקושי בתוך 66 ימי התארה, ולאחר מכן הפילה ולד. כל הדמים שהיא רואה בקושי בימי תואר, הרי הם תאורים, בין מתומת זיווה ובין מתומת נידה, שכן הוא הדין שכל דם שאישה רואה בימי תואר שלה, הרי הוא תאור, עד שיצא הוולד, שאז היא תמאה תומת לידה. אילו הם דברי חכמים, רבי אליעזר מטמא את האישה, אם ראתה דם בימים הראויים לתומת נידה, לפי שהוא סובר שדם הבא בקושי אינו דם תואר, אלא מחמת הוולד הוא בא, והוולד אינו מטהר אלא מתומת זיווה ולא מתומת נידה. כותב המערשה שדברי רשי הללו, הם לפי האב והאמינה שסברה עכשיו הגמרא, שאין רבי אליעזר מטמא אלא בימי נידה ולא בימי זיווה. אבל בסוף הסוגיה התבהר שלפירוש רשי חוזרת בה הגמרא, וסוברת שרבי אליעזר מטמא בכל עניין. ממשיכה המשנה ואומרת, אמרו לו חכמים לרבי אליעזר, הרי הדין נותן לטהר את האישה אפילו מתומת נידה בקל וחומר. ומה הוא הקל וחומר? ומה במקום שהחמירה כתוב על האישה לטמא אותה בדם השופי, דם שרואה שלא בצער. דיינו כי שהיא קודם לידה שאין הוולד מטהר אל הדם שהיא רואה בקושי מכל מקום. היקל עליה כתוב לטהר אותה בדם הקושי. אם כן, במקום שהקל הכתוב על אישה לטהר אותה אפילו בדם השופי, דיינו בימי תואר שלה שתאורה היא בהם מכל תומה, הן תומת נידה והן תומת זווה, אינו דין שנקל עליה לטהר אותה לגמרי בדם הקושי? ומדוע אתה רבי אליעזר סובר שאם ראתה בימי תואר של אדם קושי בימים הראויים לתומת נידה, הרי היא תמאה? אמר להן, הישיב רבי אליעזר לחכמים, דיו לבוא מן הדין להיות כנידון, או דיו לבא מן הדין להיות כנידון. די לו לדין הנלמד על ידי קל וחומר שיהיה דינו כמו המלמד. דהיינו, די להקל על האישה כשרואה אדם בקושי בימי תואר שלה, כשם שהקלנו עליה בימי קושי שקודם לידה. ולפיכך, אין לנו לטהרה לגמרי. שהרי, ממה הקל עליה הכתוב לטהרה כשרואה בקושי קודם לידה? מתומת זיווה. אבל אם רואה בימים הראויים לתומת נידה, הרי זאת מאה תומת נידה. ואם כן, גם ברואה אדם בימי תואר שלה, יהיה הדין כך שאינה תאורה, אלא כשרואה בימים הראויים לתומת זיווה. אבל אם רואה בימים הראויים לתומת נידה, הרי זאת מאה נידה. ומקור הדין של דיו לבא מן הדין להיות כנידון, ממה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה לאחר שנצטרעה מרים ואבי הירוק ירק בפניה, לא תיקלם שבעת ימים. דרשו חכמים במסכת בבא קמא בדף כ"ה, קל וחומר לשכינה 14 יום, כלומר, מאחר ואדם היורק בפניה של ביתו, היא נסגרת מפניו שבעת ימים, אם כן הדין נותן שכאשר אדם נחלה מפני השכינה, עליו להיסגר 14 יום. ואף על פי כן לא נסגרה מרים אלא שבעה ימים. זאת משום דיו לבא מן הדין להיות כנידון, שמאחר ולומדים אנו דין זה מאדם היורק בפני ביתו, אין לנו להחמיר בנלמד יותר מן המלמד. זוהי המשנה שלנו, הראשונה בדף למתחת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא המבארת את מחלוקת רבי אליעזר וחכמים. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, נאמר בכתוב העוסק בימי תואר של אישה יולדת נקבה, ספר ויקרא פרק י"ב פסוק ה', ו-60 יום וששת ימים תישב על דמי טהרה. יש לדרוש את המקרא כך, המילה תישב מיותרת, כי היה אפשר לכתוב ו-60 יום וששת ימים דמי טהרה. תישב לרבות את האישה המקשה בתוך 80 יום שלאחר לידת נקבה, שכל דמים שהיא רואה בימי תואר שלה, הרי הם תאורין לגמרי, בין מתומת נידה ובין מתומת זיווה. עד שיצא הוולד, שאז יתמאה בתומת לידה, אלו הם דברי חכמים. ורבי אליעזר מתמא אותה אם רואה בימים הראויים לתומת נידה. אמרו לו חכמים לרבי אליעזר, ומה במקום שהחמירה כתוב על האישה? דהיינו כשרואה דם בשופי, בלא צער בימים שלפני הוולד קודם הלידה שתמאה היא. מכל מקום היקל עליה כשרואה דם בשופי שלאחר הוולד בימי תואר שלה שתאורה לגמרי בין מתומת נידות ובין מתומת זיווה. אם כן, במקום שהקל הכתוב על האישה כשרואה דם בקושי, דהיינו בימים שלפני הוולד, שהוולד מתאר את הדמים שהיא רואה בקושי, אינו דין שנקל עליה כשרואה דם בקושי שלאחר הוולד בימי התואר שלה. אמר להם רבי אליעזר, דיולה בא מן הדין להיות כנידון. דיולה דין הנלמד שיהיה כדינו של המלמד, כלומר, די להם לימי הקושי שלאחר הלידה שיהיו כימי הקושי שקודם הלידה, שהרי ממה איקל עליה כתוב לטהרה בימי הקושי שקודם לידה? מתומת זיווה, אבל היא מתמה בתומת נידה, ולפיכך גם בקושי שאחר לידה, בימי תואר, יש לומר כך, שאין היא תאורה אלא כשרואה דם בימים הראויים לתומת זיווה, אבל כשרואה בימים הראויים לתומת נידה, הרי זאת מאה. שבו חכמים ואמרו לו לרבי אליעזר, הרי אנו משיבין לך את הקל וחומר בלשון אחר שלא תוכל לפרוח עליו, דיו לבא מן הדין להיות כנידון. ומהו הקל וחומר החדש שאומרים חכמים לרבי אליעזר? ומה במקום שהחמירה כתוב על האישה כשרואה דם בשופי, שרואה דם בלא צער שלפני הוולד שהיא תמאה, מכל מקום היקל עליה בקושי שאימו, דהיינו שאם רואה דם בקושי קודם לידה תאורה היא, אם כן במקום שהקל הכתוב על האישה בשופי שלאחר הוולד, שאם רואה דם בימי תואר אפילו בלא צער אינה נתמת כלל, לא בתומת נידה ולא בתומת זיווה, אינו דין שנקל בקושי שאימו, בקושי הבא לאחר הלידה בימי תואר שלה שלא יתמא אותה כלל, לא בתומת נידה ולא בתומת זיווה. כלומר, מתחילה אמרו חכמים תקל וחומר באופן כזה, שיש ללמוד דין קושי שלאחר לידה מדין קושי שקודם לידה. ועל זה השיב להם רבי אליעזר, דיו לבא מן הדין להיות כנידון. מאחר ואתם לומדים את דין הקושי שלאחר לידה מקושי שלפניה, אי אפשר שיהיה דינו קל יותר. ומאחר ואין האישה נתהרת בקושי שקודם לידה, אלא מתומת זיווה ולא מתומת נידה, גם בקושי שאחר הלידה יש לומר כך. על זה אמרו לו חכמים שאפשר לומר קל וחומר באופן אחר, וללמוד דין קושי שאחר הלידה מדין שופי שאחר הלידה. שהרי מצינו קודם הלידה שדין הקושי קל מדין השופי, ואם כן, אף אחר הלידה יש לומר כך. ומאחר ואישה רואה דם בשופי שאחר הלידה תאורה לגמרי, בין מתומת זיווה ובין מתומת נידה, ממילא אף באישה רואה דם בקושי אחר הלידה יש לומר כך. וסברו חכמים שבזה לא יוכל רב לזר לומר, דיו לבוא מן הדין להיות כנידון, שהרי לומדים הם דין קושי שאחר הלידה משופי שאחר הלידה, שהוא טהור לגמרי. אמר להם רבי לזר לחכמים, אומרת הגמרא, אפילו אם אתם משיבין לי קל וחומר זה, כל היום כולו אין בכך כלום, שכן גם באופן הזה יש לפרוח דיו לבא מן הדין להיות כנידון, שהרי תחילתו של הקל וחומר אינו נידון אלא משום שהקל הכתוב על האישה בקושי שלפני הוולד, שהרי יסוד הקל וחומר הוא שדין אישה רואה דם בקושי קל יותר מדין האישה שרואה דם בשופי. וזאת לומדים אנו ממה שמצינו לגבי אישה רואה דם קודם לידה, שאם רואה בשופי תמאה ואם בקושי היא תאורה, וממילא יש לפרוח. ממה הקל עליה כתוב לטהרה בקושי שקודם הוולד? מתומת זיווה, אבל מתאמה בתומת נידה. ולפיכך אף כשרואה דם בקושי בימי תואר שלה, יש לומר כן שאינה תאורה אלא כשרואה בימים הראויים לתומת זיווה. אבל כשרואה בימים הראויים לתומת נידה, הרי זאת מאה. מבארת הגמרא את טעמו של רבי אליעזר, אמר רבא, באז חיניהו, בטענה זו יכול לנצח רבי אליעזר לרבנן. ומהי הטענה? לאו אמריתו, האם אין אתם דורשים מן הכתוב הנאמר לגבי זווה ואישה כי יזוב זוב דמה ימים רבים בלא עת נידתה, שאין הכתוב מתמה, אלא את דמה שהיא רואה מחמת עצמה, ולא את הדם הבא מחמת ולד. כמבואר לעיל בדף למדבב עמוד ב', שמטעם זה מתארים את אדם שרואה אישה בקושי קודם לידה, בימים הראויים לתומת זיווה. החינמי, כמו כן יש לכם לדרוש את המקרא הנאמר לגבי ימי תואר של יולדת, וטהרה ממקור דמיה, שאין הכתוב מתאר, אלא את דמיה שהיא רואה מחמת עצמה, ולא את אדם שהיא רואה מחמת ולד. ולפיכך סובר אני, רבי אליעזר, שאם ראתה דם בקושי בימי תואר שלה, הרי היא טמאה. מקשה הגמרא על שיטת רבי אליעזר. אימא, לכאורה, היה לו לרבי אליעזר לומר, שאם ראתה אישה בקושי בימי נידה, תהיה טמאה נידה. וכפי שנתבהר שהוא לומד מהמילה דמיה, שאין הכתוב מתאר את הדם הבא מחמת הוולד. אבל אם תראה דם בימי זיווה, תהיה טהורה. שהרי נתבהר לאל שמודה רבי אליעזר לחכמים, שיש לתאר האישה מקל וחומר, אלא שמה הוא אומר, דיו לבוא מן הדין להיות כנידון. שאין לתארה אלא מתאומת זיווה, ואילו מלשון המשנה, שאמרה ורבי אליעזר מתמה, משמע שהוא מתמה כל דם שרואה האישה בקושי בימי התואר שלה, בין בימי נידה, בין בימי זיווה. מתרץ את הגמרא אמר קרא, נאמר בפסוק ו-60 יום וששת ימים תישב על דמי תארה. מהמילה תישב יש לדרוש שתהיה ישיבה אחת לכולן, כלומר, שיהיה דין אחד לכל הימים הללו, בין בימים הראויים לתאומת נידה, ובין בימים הראויים לתאומת זיווה. ומאחר וסובר רבי אליעזר שאם ראתה דם בימים הראויים לתאומת נידה יש לטמאה, ממילא הוא מטמא אף את הדם שרואה בימים הראויים לתאומת זיווה, כדי שיהיה דין אחד לכולם. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראי, הגענו למשנה המצויה בשורה האחרונה בדף למד ח'. מדין תורה כל אישה מתחלת לראות דם, הרי היא טמאה שבעת ימי נידה. 11 ימים שלאחריהם אינם ימי זיווה, שאם ראתה בהם הרי היא טמאה תאומת זיווה. שאם ראתה בהם יום או יומיים, צריכה לשמור יום כנגד יום. אם ראתה 3 ימים או יותר, צריכה לשמור 7 ימים נקיים כדי להיטהר. לאחר ימים אלו, חוזרת לימי נידה. שאם ראתה בהם שוב, סופרת 7 ימי נידה, וכן לעולם. וכדי שנשוב ונזכיר את מחלוקת הרמב״ם והרמב״ן. לדעת הרמב״ם, כל אישה סופרת מראייתה הראשונה 7 ימי נידה, ו-11 ימי זיווה, ושוב 7 ימי נידה, ו-11 ימי זיווה. בין אם ראתה בימים אלו ובין אם לא ראתה, בין אם הפסיקה לראות ובין אם לא הפסיקה לראות. ואם קבע וסת, מתחילה את החשבון מיום שקבע וסת. אבל הרמב"ן חולק ולדעתו אין ימי זיווה מסתיימים אלא לאחר שנתהרה מהם, כגון אם ראתה באחד מימי זיוותה 3 ימים רצופים, שהדין הוא שצריכה לספור 7 נקיים, הרי כל עוד שלא סיימה את 7 הנקיים, אין היא חוזרת לימי נידתה. וכן לגבי 7 ימי הנידה, לדעת הרמב"ן מיד לאחר שנסתיימו 11 ימי זיווה, סופרת 7 ימי נידה. לאחר 7 ימים אלו חוזרת לספור 11 ימי זיווה. אבל לדעת הרמב"ן, מיד לאחר שנסתיימו ימי זיוותה, מתחילים ימים הראויים לנידתה. אבל עדיין היא אינה סופרת 7 נקיים, אלא רק ביום שרואה דם, שמיום זה היא מתחילה לספור את 7 ימי נידתה, ולאחר מכן, בין אם הפסיקה לראות ובין אם לא, מתחילים 11 ימי זיוותה. אולם לדעתו הם אינם מסתיימים, אלא לאחר שנתהרה מזובה. זוהי מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן. ימי נידה אלו פעמים שרואה בהם דם ופעמים שלא. אולם הם נקראים ימי נידה על שם שראויים לדם נידה, שאם תראה בהם דם, הרי היא נידה. וכך גם ימי זיווה, הכוונה היא שהם ימים הראויים לדם זיווה, שאם תראה בהם דם, הרי הוא דם זיווה. וכמה וכמה חילוקים יש בין ימי נידה לבין ימי זיווה, וחלקם יבוארו בסוגיה שלפנינו. אומר הרמב"ן, שורש כל החילוקים הוא שבטבע האישה אין ראייתה נמשכת יותר משבעה ימים, ומה שהיא רואה ב-11 יום שלאחר 7 ימי נידתה, הוא מחולי שיש לה. המשנה שלפנינו תבאר את דינה של האישה בימי נידתה ובימי זיוותה, מתי היא בחזקת טהרה ומתי בחזקת טומאה. ושלושה חילוקים יש בעניין הזה. א', ימים שבהם האישה היא בחזקת טהרה והם ימי זיווה. ב', ימים שבהם היא בחזקת טומאה והם ימי ספירת הזב והזבה והשומרת יום, וכן בימי נידתה אם הגיעה שעת ויסתה. ג', ימים שבהם היא לא בחזקת טהרה ולא בחזקת טומאה והם ימי נידה אם לא הגיעה שעת ויסתה. וכל זה יבואר בהמשך המשנה. כך מחלק ומבאר החתם סופר. אומרת המשנה שכאמור פותחת את דבריה בדף למד ח' עמוד ב' בשורה האחרונה. כל 11 יום שלאחר 7 ימי נידה, האישה היא בחזקת טהרה. והגמרא תבאר לעניין מה נאמרה החזקה הזו. ואולם, 7 ימי הנידה אינם בחזקת טהרה וצריכה בדיקה שחרית וערבית. כמבואר במשנה לאל בדף י' א' עמוד א', וחיוב זה הוא רק באישה עסוקה בטהרות, שמתוך שחייבו הבדיקה לעניין הטהרות, חייבו גם לגבי להתירה לבעלה, כמבואר בגמרא שם. מכל מקום אומרת המשנה כבר בדף למתת עמוד א', אם ישבה לה ולא בדקה, בין אם שגגה בכך, בין נאנסה ובין הזידה ולא בדקה, אינה חוששת שמה נטמאה ולא הרגישה, אלא הרי היא בחזקת טהורה, שאף שלכתחילה צריכה בדיקה, בדיעבד בחזקת טהורה היא. כך מבואר ברש"י שכעת המשנה מדברת על שאר נשים ולא על זווה שהיא בחזקת טהרה. והיינו כדעת רבי יהודה בגמרא. ממשיכה המשנה ואומרת, ובאישה שיש לה וסת קבוע לראות בזמן מסוים, אם הגיעה שעת ויסתה, זמן הקבוע לראייתה ולא בדקה, הרי זו בחזקת טמאה, שמן הסתם ראתה בשעת ויסתה, כי חזקה אורך בזמנו בא. דבר הרגיל וקבוע מגיע בזמנו ואינו מאחר. כלומר, שמסתבר שהווסת הגיע בזמנו, ולעניין דם הנידה נאמרה החזקה הזו שמסתבר שיגיע בזמנו כאורח או כאורח. והנודע ביהודה אומר שהחזקה הזו חזקה גמורה היא ככל החזקות שבתלמוד. עכשיו רבי מאיר מחדש שפעמים גם בשעת ויסטה היא בחזקת טהרה. רבי מאיר אומר, אותה אישה שיש לה וסת קבוע, אם הייתה במחווה, התחבאה מפני ליסטים וכדומה, והגיעה שעת ויסטה ולא בדקה, הרי זו טהורה, מפני שטבע האישה, שהחרדה מסלקת ממנה את הדמים, ולכן אף שהגיע הזמן לראות דם, הרי היא בחזקת טהרה. חוזרת המשנה לדין 11 ימי זיווה. מוסיפה המשנה מה ששנינו ש11 ימי זיווה בחזקת טהרה, הוא רק באישה שעדיין לא ראתה ולא נעשית זווה. אבל ימי ספירת שבעה נקיים של הזב ושל הזבה, דהיינו שראו שלושה ימים, דם, וכן אישה שראתה דם יום או יומיים והיא שומרת יום כנגד יום, שומרת יום בנקיות כנגד יום ראיית הדם, הרי כל אילו הימים בחזקת תומה ואינם בחזקת נקיים בלא בדיקה, כיוון שכבר נפתח מעיינה. וכוונת המשנה באומרה את הדין הזה בסיפה, לא זו אף זו, כלומר, לא רק שזב וזבה שראו שלושה ימים דם מוחזקים בתומה, אלא גם שומרת יום כנגד יום שראתה רק יום אחד, גם כן מוחזקת בתומה. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף למתחת עמוד ב' וסיומה בדף למתת עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. תבהר הגמרא עכשיו לעניין מה נאמרה החזקת טהרה במשנתנו. תבהר את הגמרא למה היא הלכתה לגבי איזו הלכה נאמרה החזקת טהרה במשנתנו. עונה הגמרא, אמר רב יהודה לומר שבימים אלו שהיא בחזקת טהרה, אינה צריכה בדיקה שחרית וערבית שלא ראתה דם, גם אם רוצה לעסוק בטהרות, שלא כמו בימי נידה שהיא מוסקת בטהרות, צריכה לבדוק את עצמה שחרית וערבית. כמבואר במשנה לאל בדף י' א' עמוד א'. מקשה הגמרא על רב יהודה מהסיפה. ועמי דקטני סיפה, הרי ממה ששנינו בסוף המשנה ישבה ולא בדקה, הרי היא טהורה. מכלל דלכתחילה, באי הבדיקה. משמע מכך שלכתחילה, הרי היא צריכה בדיקה, ולא כפי שביהיה רב יהודה את תחילת המשנה שאינה צריכה בדיקה. מדרצת הגמרא סיפה, הטען לימי נידה. סוף המשנה בא ללמד לגבי ימי נידה ואחי כאמר. כך כוונת המשנה לומר. כל 11 יום שלאחר שבעת ימי הנידה, הרי בחזקת טהרה ולא באיה, אינה צריכה בדיקה. אבל בימי נידתה, באיה בדיקה, היא צריכה בדיקה, ומכל מקום גם בימים אילו אם ישבה ולא בדקה, כגון ששגגה או נאנסה או ההזידה ולא בדקה, הרי היא טהורה. רב חיסדא מבאר שחזקת טהרה נאמרה לעניין אחר. רב חיסדא אמר, לא צריכה לא הוצריכה המשנה לומר דין זה, שכל 11 יום בחזקת טהרה, אלא לשיטת רבי מאיר בברייתא לאל בדף י"ב עמוד ב', דאמר, אישה שאין לה וסת קבוע לראות בזמן מסוים, אסורה לשמש תמיד, שמא תראה דם בשעת תשמיש. באה המשנה לחדש, אני מילי בימי נידתה. דברים אלו אינם, אלא בימי נידתה, שבהם יש לה חשוש, שמא תראה דם בשעת תשמיש. אבל בימי זיוותה, בחזקת טהרה קיימה. אבל בימים הראויים לזיווה, אישה עומדת בחזקת טהרה ומותרת לבעלה. מקשה הגמרא על רב חיסדא מהמשך הברייתא שם, יחי, אם כך, אמי, מדוע אמר רבי מאיר בברייתא שמשום שאישה זו אסורה לבעלה, יוציא, יגרש אותה ולא יחזיר אותה עולמית, הרי עדיין היא מותרת לו ב-11 ימי זיווה. מתרצת הגמרא רבי מאיר, חייב את בעלה להוציאה משום שחושש דילמה אתיה לקלקולה בימי נידה. שמא יבוא להיכשל בה בימים הראויים לנידה, שבימים אילו הרי חושש רבי מאיר שמא תראה דם בשעת תשמיש. שואלים תוספות בדיבור המתחיל, לא צריכה, כיוון שבעלה חייב לגרשה שמה תקלקלנו בימי נידה, אם כן לשמה הוא צריכה משנתנו לומר שהיא בחזקת טהרה ומותרת בימי זיווה. הרי בכל אופן הוא צריך לגרשה. תרצים התוספות שמאחר ומותרת לו בימי זיווה, אינו חייב לגרשה, אלא לאחר שעברו 11 ימי הזיווה. קושייה נוספת על ביורו של רב חיסדא, מקשה הגמרא. המי דקטני סיפה. הרי ממה ששנינו בסיפה הגיעה שעת ויסתה ולא בדקה, מכלל דבאישה שיש לה וסת עסקינן. מכך מוכח שאנחנו עוסקים באישה שיש לה וסת קבוע. שהרי המשנה מדברת על שעת ויסתה, איך רב חיסדא העמיד את משנתנו באישה שאין לה וסת קבוע. מתרץ את הגמרא חסור ומחסרה ואחי קטני. יש ללמוד את המשנה כאילו חסירה וכך יש לשנות בה. כל 11 יום בחזקת טהרה והאישה שריה מותרת לבעלה. ובימי נידה אסורה לבעלה. באמת דברים אמורים שבימי נידה אסורה לבעלה, דווקא באישה שאין לה וסת. וכדעת רבי מאיר שכל אישה שאין לה וסת אסורה לבעלה. אבל יש לה וסת מותרת לבעלה שלא בשעת ויסתה. ואולם צריכה בדיקה, ואם ישבה ולא בדקה, כגון ששגגה או נאנסה או הזידה ולא בדקה, תאורה, אבל הגיעה שעת ויסתה ולא בדקה, תמאה. מוסיפה הגמרא להקשות על רב חיסדא. המי דסייפה רבי מאיר, ראי שלב רבי מאיר, הרי ממה שהמשך המשנה היא כשיטת רבי מאיר, שהרי נאמר במשנה בהמשך רבי מאיר אומר, אם הייתה במחווה והגיעה שעת ויסתה ולא בדקה, הרי זו תאורה, אז מוכח שתחילת המשנה אינה דעת רבי מאיר. ואיך רב חיסדא מעמידה כדעת רבי מאיר? מתרצת הגמרא באמת כולה רבי מאירי, ואחי כאמר, כך היא כוונת המשנה, אם לא הייתה במחווה והגיעה שעת ויסתה ולא בדקה, תמאה. ומדוע דווקא באופן שלא הייתה במחווה? משום שרבי מאיר אומר, אם הייתה במחווה והגיעה שעת ויסתה, ולא בדקה תאורה. למה שחרדה מסלקת את הדמים? רבא מבאר באופן אחר את החזקת תארה. רבא אמר, כוונת המשנה לומר, שבתוך 11 ימי זיוותה אינה מתאמה מעת לעת, שאף שבכל אנשים הדין הוא שאם ראו דם, הרי הן מתאמות תארות שנתעסקו בהם מעת לעת קודם הראייה. כלומר, כל מה שנגע בו מעת לעת קודם הראייה, היינו מאותה שעה ביום הקודם, תמה, כי חוששים שם האדם כבר יצא מהמקור קודם שראתה, אלא שכותלי בית הרחם העמידוהו. וכדברי המשנה להיל בדף בית עמוד א', המשנה פותחת את המסכת, מכל מקום בימי זיווה אין חוששים לכך, אלא מתאמה רק משעת הראייה, משום שהיא בחזקת מסולקת דמים. מקשה הגמרא על רבא, מיתי ויקשו בני הישיבה שנינו בברייתא, הנידה ועזבה, והשומרת יום כנגד יום והיולדת, כולן, כל הנשים הללו שראו דם, הרי הן מתאמות מעת לעת. כל מה שנגעו בו מעת לעת לפני ראיית הדם, שאנו חוששים שמא יצא הדם מהמקור בשיעור זמן מעת לעת קודם מציאת הדם, אלא שכותלי בית הרחם עקבועו, ולכך לא ראו עד לאחר מעת לעת. וכדברי המשנה פותחת את המסכת לגבי נידה, והברייתא כאן מוסיפה שכך הדין בזווה ויולדת. הרי מפורש בברייתא שגם זווה שראתה דם, אין אומרים דיה שעתה, דהיינו שמתאמה רק מכאן ולהבא, אלא מתאמה מעת לעת, 24 שעות אחורנית, ושלא כדברי רבא. מסיקה הגמרא אכן טיובתא, פרחה היא לדברי רבא ואי אפשר ליישבם. רב הונא בר חייא מבאר בשם שמואל באופן אחר את החזקת טהרה. רב הונא בר חייא אמר בשם שמואל, כוונת המשנה לומר שאינה קובעת לווסת בתוך ימי זיוותה, וכגון אם ראתה 4 ראיות ובין ראייה לראייה 15 יום, לא קבעה וסת, שהרי חלק מהראיות היו ב-11 ימי זיווה. ודין קביעות וסת הוא שאם האישה רואה 3 פעמים באותו יום בחודש או באותו יום בשבוע, או שהיו הפלגות, מרחקים, שווים בין הראיות, הרי קבעה וסת. מכאן ואילך אסורה לבעלה ביום זה, ואם לא בדקה את עצמה טמאה. ואם ראתה ביום זה, דיה שעתה ואינה מתאמה מעת לעת, כיוון שאורח בזמנו בה. ולדעת רב הונא בר חייא בשם שמואל התחדש במשנתנו, שאין האישה קובעת וסת אם חלק מהראיות היו בימי זיוותה. אם כן, לסיכום, נאמרו 4 אופנים בביאור החזקת טהרה של 11 ימי זיווה. רב יהודה מבאר שנאמרה לגבי שאינה צריכה בדיקה שחרית וערבית אפילו אם עוסקת בטהרות. והמשך המשנה הוא לגבי ימי נידה, שבהם לכתחילה צריכה בדיקה. ביאור שני, רב חיסדא מבאר שנאמרה לדעת רבי מאיר שאוסר כל אישה שאין לה וסת לבעלה, ובימי זיווה מותרת. המשך המשנה הוא לגבי ימי נידה באישה שיש לה וסת, שמותרת לבעלה אבל צריכה בדיקה. ביאור שלישי, רב המבאר שנאמרה לגבי כך שאינה מתאמה מעת לעת, ודבריו היו קשים מן הברייתא. הביאור הרביעי, רב הונא בר חייא בשם שמואל מבאר שנאמרה לגבי שאין קביעות וסת בימי זיווה. דנה הגמרא בעצם דברי רב הונא בר חייא שאין קביעות וסת בימי זיווה. אמר רב יוסף, אני הוא תלמידו של רב יהודה שהוא תלמיד שמואל, ולא שמיע לי אי שמייטתא. מעולם לא שמעתי מרב יהודה בשם שמואל את השמועה הזו, שרב הונא בר חייא אמר משמו של שמואל שאין האישה קובעת וסת בימי זיוותה. רב יוסף חלה לו עלינו בסוף ימה ושכח תלמודו, וכשהיה שומע דבר בשם שמואל, היה אומר שלא שמע שמועה זו מרבו רב יהודה שהיה תלמידו של שמואל. בוודאי שאם שמואל אכן אמר אותו, היה שומע ממנו דין זה, והבית תלמידו של רב יוסף היה מזכיר לו שהוא עצמו לימד את השמועות הללו. אז אחרי שרב יוסף אמר שהוא לא שמע את השמועה הזו, הבית מזכיר לרב יוסף שהוא עצמו אמר להם את השמועה הזו. אמר להבית, את אמרת ניהלן, אתה אכן אמרת לנו שמועה זו קודם חוליך בשם רב יהודה בשם שמואל, והה אמרת לן, ולגבי משנה זו אמרת לנו את דבריו. שנינו במשנה לקמן בדף סמך ג' עמוד ב', הייתה אישה למודה, הייתה אישה רגילה, לראות, להיות רואה דם ביום 15 ושינתה את הרגלה וראתה דם ליום 20, זה וזה אסורים לשמש, גם יום 15 וגם יום 20 אסורים בתשמיש, וכן אם שינתה מהרגלה פעמיים וראתה דם ליום 20, עדיין זה וזה אסורים, שעדיין לא נפקע עקביות. יום 15, מאחר ורק פעמיים לא ראתה בו, ואין הווסת נעקר אלא ב3 פעמים. אלו הם דברי המשנה. ממשיך הבעיה, ואומר לרב יוסף, ואמרת לן עלה, אמרת לנו על המשנה הזו. אמר רב יהודה, אמר שמואל, אמר רב יהודה בשמו של שמואל, לא שנו שברגילה לראות ביום 15 קבע וסת לכך, אלא אם הייתה רגילה לראות ביום 15 לטבילתה, שהן 22 יום לראייתה, שהרי האישה תובלת 7 ימים לאחר ראיית אדם. דהתם בימי נידתה, קיילה. באופן זה כל ראיותיה הן בימי נידה, והן מצטרפות לקביעות וסת. אבל אם הייתה רגילה לראות דם ביום 15 לראייתה, די בימי זיוותה קאי, שראיותיה הן בימי זיווה, שהרי מהיום השמיני לראייתה ועד יום 18 עם 11 ימי זיווה, לא קבעה וסת, שאין האישה קובעת וסת בימי זיווה, והרי דברים אלו הם כדברי רבונה ברכיה בשם שמואל, שאין האישה קובעת וסת בימי זיוותה. מסתפק רב פאפה בכוונת שמואל, אמר רב פאפה, אמרית לשמעת הקמי רב יהודה מדיסקרת. אמרתי את השמועה הזו לפני רב יהודה מדיסקרת, ושאלתי אותו, אמנם למדנו משמועה זו, מי קבע לא קבעה? אמנם אין האישה קובעת וסת בימי זיוותה לעניין שתצטרך שלוש פעמים לעקור קביעות זו, ולעניין שאם לא בדקה עצמת מאה, אבל יש לי להסתפק, מי חשמה ודני חושלה. האם אינה צריכה לחשוש כלל ליום הזה, אף על פי שהורגלה לראות בו שלוש פעמים, או שאף על פי שאין האישה קובעת וסת בימי זיוותה, מכל מקום צריכה לחשוש ליום הזה שמה תראה דם ולא תשמש ביום זה? אישתי, כשתק רב יהודה מדיסקרת, ולא אמר לי ולא מידי, לא אמר לו כלום. אמר רב פאפה, מנסה רב פאפה לפשוט את הספק, נחזי ענן, נראה אנחנו לפשוט את הספק הזה. כך שנינו במשנה שם. אישה שהייתה למודה, רגילה, להיות רואה דם ליום 15, ושינתה פעם אחת וראתה ליום 20, זה וזה אסורים, גם יום 15 וגם יום 20, אסורים בתשמיש. ואמר רב יהודה, אמר שמואל, לא שנינו שדין זה, שרגילותה לראות ביום 15 דינו כבסת קבוע ולא נעיקר במה ששינתה, אלא אם ראתה ביום 15 לטבילתה שהן 22 יום לראייתה, שבאופן זה הקביעות הייתה בימים הראויים לנידה, שהרי מיום הראיית 107 ימי נידות, ויהודה לפי ימים שאחריהם ראויים לזיווה, ומיום יוטט ואילה חוזרת לימים הראויים לנידה. ולכן קבע וסת, אבל אם ראיותיה היו ביום 15 לראייתה, לא קבע וסת שהרי ראיות אילו בימי זיווה הן. ולפי זה, שינתה ליום 20, היינו ליום 27 לראייתה, ונמצא לפי דבריו, דכי אדרי ואתו 20 ותרתי קיימה לן בתוך ימי זיוותה, שכאשר היא חוזרת ומונה 22 יום לחשוש לביסתה הקבוע, היא עומדת בתוך 11 ימי זיווה, שהרי יום ה-22 שהיא מונה, זה מיום שהייתה צריכה לראות בו ולא מיום ראייתה בפועל. ומכל מקום קטן נשנינו במשנה שזה וזה אסורים, בין יום ה-22 ובין יום ה-27. אלמא דחיישין על הרי מוכח מכך שחוששים ליום הווסת גם באופן שהוא יוצא בתוך ימי זיווה. ומבארת הגמרא את שיטת רב פאפה שהוכיח כן. וכסבר רב פאפה ש-20 וטרטין מ-20 וטרטין מנינן. כאשר האישה צריכה לחשוש ליום ה-22 מראייתה, אין מונים זאת מיום שראתה בו בפועל, אלא מיום שהייתה צריכה לראות בו לפי שהורגלה וקביעותה. ואולם נידה ופיתחה מ-27 מנינן. את חשבון ימי נידתה וימי זיוותה מונים לפי יום ראייתה בפועל. ולכך הוכיח רב פאפה שחוששת לביסתה בימי זיווה. שהרי יום 22, יום שהייתה צריכה לראות בו, יוצא ביום 17 מיום ראייתה בפועל. ונסביר עוד פעם. אמר רב פאפה, אמרתי את הדין הזה שאין אישה קובעת לווסת בימי זיוותה לפני רב יהודה מדיסקרת, ושאלתי אותו, אכן, האישה אינה קובעת וסת בימי זיווה, ולכן אם היא ראתה בימי זיוותה, אינה צריכה לעקור את הווסת הזו, על ידי שלא תראה בו שלושה פעמים, אלא מספיק שלא תראה פעם אחת, וכן אם ישבה ולא בדקה בזמן זה, תאורה ואינה צריכה לחשוש שמה ראתה. אבל השאלה היא האם צריכה לחשוש לווסת הזה ושבעלה לא יבוא עליה ביום הזה שמה תראה בו. שתק רב יהודה מדיסקרת ולא ענה כלום. אמר רב פאפה, נראה אנחנו אם אפשר לפשוט את הדין הזה מהמשנה. למדנו, הייתה למודה, הייתה רגילה לראות ליום 15 ושינתה וראתה ליום 20, זה וזה אסורים, יום 15 אחר הראייה ויום 20 אחר הראייה, אסורים לשמש. אמר רב יהודה, אמר שמואל, לא שנו שאסורה לשמש בשני הזמנים, אלא כשדרכה לראות ביום ה-15 לטבילתה, שהן שהוא יום ה-22 לראייתה הקודמת, ושינתה וראתה ליום 20 לטבילתה, שהוא יום 27 לראייתה הקודמת. הבין רב פאפה מדברי רב יהודה, שאסורה לשמש בשני הזמנים, הכוונה שאסורה אף לפי הזמן שהייתה צריכה לראות. דהיינו שסופרים מהיום בו הייתה צריכה לראות שהוא יום ה-22 לראייתה, סופרים עוד 22 ימים. אם כן, בשעה שחוזרים ובאים 22 ימים אחר הזמן בו הייתה צריכה לראות, אם לא הייתה משתנה ראייתה, היא עדיין נמצאת בתוך ימי זיוותה, מפני שעברו רק 17 יום מאז ראייתה, שכן ראתה בפועל אחר 27 ימים. למשל, אם ראתה בפעם הקודמת באלף בתשרי, אם כן ראייתה הבאה לפי 22 יום אחר הראייה הקודמת, כפי שהיה אצלה עד עכשיו, הייתה צריכה להיות בכף ג' בתשרי. אבל היא שינתה וראתה בכף ח' בתשרי, הבין רב פאפה, שכוונת דברי רב יהודה במה שאמר שאסורה ביום 22 וביום 27, הכוונה היא ש-22 יום אחר כ"ג בתשרי היא אסורה, מפני שהייתה צריכה לראות בכ"ג בתשרי כפי שראתה עד עכשיו כל 22 ימים, והיינו שאסורה עכשיו בתדווה חשבן, וכן 27 ימים אחר הכ"ח בתשרי היא אסורה מפני שראתה בכ"ח בתשרי, והיינו שאסורה עכשיו בכ"ה בחשבן. וזה דיוקו של רב יהודה. הרי מכפחת תשרי, שהוא יום הראייה הקודמת בפועל התדווף חשבן, שבו היא אסורה מפני שהייתה צריכה לראות בזמן הזה, עברו רק 17 יום. וכיוון שלא עברו 18 יום, תאריך זה הוא עדיין בתוך ימי זיווה. ואיך אסורה בו? הנה מבואר שחוששים לאוסרה על בעלה אף בתוך ימי זיוותה. מבואר בפירוש שחוששים לבסת אף בתוך ימי זיווה ואסורה בו על בעלה. מבארת הגמרא וכסבר רב פאפה 20 וטרטין, רב פאפה סובר שאת יום ה-22 שאנחנו אוסרים אותה מפני שכך רגילה הייתה לראות עד עכשיו, מ-20 וטרטין מנינן, אנחנו מונים אותו מהיום, בו הייתה צריכה לראות שהוא היום ה-22 אחר הראייה הקודמת. נידה ופיתחה, ואילו את חשבון ימי הנידה ועזוב לאוסרה לאבא, מ-27 מנינן, אנחנו מונים לפי מה שראתה, 27 יום אחר הראייה הקודמת. שאילו גם את חשבון ימי הנידה ועזוב לאוסרה לאבא, היינו מחשבים מיום שהייתה ראויה לראות בו. אם כן, היום ה-22 שחוששים בו אינו בימי הזיבה, שכן עברו 22 יום שהייתה ראויה לראות בו. ורב פאפה הרי רוצה להוכיח שחוששים בימי זיבה. עכשיו בא רב הונא ברי דרב יהושע שחולק על הדין הזה, וממילא רוצה לדחות את ההוכחה של רב פאפה. אמר לרב הונא ברי דרב יהושע לרב פאפה, ממאי, מניין זאת לך, דילמה 20 ותרטינה מ-27 מנינן. אולי גם כאשר מונים 22 יום לחשוש ליום הווסת, מונים אותה מיום ראייתה בפועל. דחי אדרי ואתו 20 ותרטין קיימלן בתוך ימי נידותה, שלפי זה יום ויסטה הוא יום 22 יום שראתה בפועל, יוצא בימים הראויים לנידתה ולא בימי זיוותה. ומוסיף רבונה ואחינה ממסתברה, כך גם מסתבר כדבריי. דהי לא תימה אחי שאם לא תאמר כן, אי תרנגולתה, אותה תרנגולת דרמיה יומה וכבשה יומה ורמיה יומה וכבשה יומה, שרגילה להטיל יום ולעמוד יום, וכף שטרי יומה ורם יחד יומה, פעם אחת שינתה מהרגלה ועמדה שני ימים, כי אדרה נקתה כדי לקמי נקתה או כדי מעיקר הנקתה. האם כשחוזרת להרגלה היא תחזור להטיל לפי חשבון הימים הקודם, או לפי מה ששינתה? כלומר, אם היא טילה ביום ראשון ובשני עמדה, בשלישי היא טילה וברביעי עמדה, וביום חמישי שינתה מהרגלה ועמדה ולא היא טילה, וביום שישי חזרה להטיל, האם תטיל גם בשבת? שהרי אם חוזרת לחשבונה הקודם צריכה להטיל בשבת, או שלא תטיל בשבת, שכשחוזרת להטיל, לא לפי חשבון הקודם היא חוזרת, אלא מאחר שכבר הטילה ביום שישי, לא תטיל בשבת. על כורכך, כדי לקמי נקתה, הרי ודאי הדעת נותנת שאינה חוזרת לחשבונה הקודם, אלא מהטלתה ביום השישי, תדלג יום ותטיל ביום ראשון. ואם כן, גם אישה רגילה להפליג חב בית יום ושינתה ליום חב זין, שוב חוזרת ומפלגת 22 יום, מראייתה החדשה בחב זין. ומביא רב פאפה הוכחה לשיטתו. אמר לרב פאפה לרבונה ברי דרב יהושע, אלא עדה אמר יש לה כי שישה קובעת לווסת, אפילו על ידי ראיות שראתה בתוך 11 ימי זיוותה, ואולם אין אישה קובעת לווסת על ידי ראיות שראתה בתוך 7 ימי נידותה, משום שבימי נידותה מעיינה פתוח, וכל מה שרואה בימים אלו הרי זה המשך לראייתה הראשונה. ואילו רב יוחנן אמר אישה קובעת לווסת אפילו בתוך 7 ימי נידותה. ורב פאפה מבאר באיזה אופן החלקו רב יוחנן ורש לקיש. אי חידמי, במה מדובר? לאו, האם לא מדובר כגון דחזאי ריש ירחה וחמישה בירחה, וריש ירחה וחמישה בירחה? האם לא מדובר באופן שראתה בראש חודש, ולאחר מכן בהי לחודש, ושוב ראתה בראש חודש ובהי לחודש? ואשתה כעת בפעם השלישית, חזיה בחמישה בירחה ובריש ירחה לא חזאי, ראתה רק בחמישה לחודש, אבל בראש חודש דלגה ולא ראתה. באופן זה סובר רבי יוחנן, שקבע וסת לחמישה לחודש, שאף על פי ששתי ראיותיה הראשונות של חמישה לחודש היו בתוך ימי נידתה, שהרי ראתה גם בראש חודש קודם לכן מכל מקום, מאחר ובפעם השלישית ראתה רק בחמישה לחודש, מתברר שעיקר ראייתה הוא ביום הזה. מה שבפעמיים הקודמות ראתה גם בראש חודש, דמים יתירים הם שגרמו לה להקדים את ראייתה. מסיק רב פאפה את ההוכחה מדברי רבי יוחנן, וכאמר, על כל פנים לשונו של רבי יוחנן הוא, אישה קובעת לה וסת בתוך ימי נידותה. משמע שכל הראיות היו בתוך ימי נידתה. אלמה מראי שיחה מנינן מוכח שגם את הראייה השלישית, בהי בחודש מונים כראייה מופלגת מראש חודש, כאילו ראתה בראש חודש, והרי בתוך ימי נידתה. מוכח כשיטת רב פאפה שאישה מונה את חשבון ימי ויסטה מיום שהיא רגילה לראות, גם אם בפעם הזאת דלגה ולא ראתה. דוחה רב הונא ברי דרב יהושע את ההוכחה. אמר לי, אומר לו רב הונא ברי דרב יהושע לרב פאפה, לא, לא באופן הזה דיבר רב יוחנן, אלא אחי אמר רב יוחנן, כך אמר רב יוחנן, כגון דחזאי ריש ירחה וריש ירחה, ראתה פעמיים רק בראש חודש, ו-25 בירחה וריש ירחה, בפעם השלישית, הקדימה לראות ב-25 לחודש, ושוב ראתה גם בראש חודש, שבאופן כזה סובר רבי יוחנן, שקבעה וסת לראש חודש, משום דאמרינן, דמים יתירי, אודי תוספו בה, שעל אף שראייתה השלישית בראש חודש היה בימי נידתה, מכל מקום אנחנו אומרים שמה שבפעם השלישית הקדימה וראתה גם ב-25 לחודש, מפני שהיו בדמים יתירים שגרמו לה להקדים ולראות. אבל עיקר ראייתה בראש חודש היא, ואין זו ראייה ממעיין נידה פתוח. ולפי זה אין הוכחה לדעת רב פאפה, שכדי מעיקר הנקטינן, שהרי הראייה האחרונה, שבה נקבע הווסת, הייתה בימי נידתה. ולכן אומר רבי יוחנן, אישה קובעת לווסת בתוך ימי נידותה. וכן קיאת הרבין שבא רבין ואימו, כל נחות הים, כל יורדי הים לבבל, אמרו הביארו את דברי רבי יוחנן, כמו שביאר אבונה ברדי רב יהושע, ולא כפי שביאר רב פאפה. אדרן הלך בנות קוטים, אדרן הלך בנות קוטים, אדרן הלך בנות קוטים, בלי נדר, סיימנו בסייעה, אתה תשמע הגדולה את הפרק הרביעי של מסכת נידה, פרק שמסתיים בדף למתת עמוד ב', ורגע לפני שבסייעה אתה תשמע מתחילים אנו ללמוד את הפרק החמישי של המסכת, נחזור ונסכם את אשר למדנו בעמוד האחרון. אמרה המשנה שכל 11 יום שאחר ימי נידות האישה, היא עומדת בחזקת טהרה. 4 ביורים הביאה הגמרה, על מה ששנינו שבתוך 11 יום היא בחזקת טהרה. והביור הרביעי היה רבונה בשמו של שמואל, שהנפקמינה היא לעניין שאינה קובעת וסת ב-11 ימים אלו, וכגון שראתה גימל פעמים מתתבב לתתבב. ונפקמינה במה שאינה קובעת וסת, א' לעניין דיה שעתה, ב' לעניין שאם לא בדקה ביום הווסת שהיא תהיה תמאה. רב יוסף היה תלמידו של רב יהודה שהיה תלמידיו של רב שמואל, וחלה ונעקר ממנו תלמודו. כששמע את השמועה הזו בשמו של שמואל, אמר שהוא לא שמע מרבו דבר כזה, ורבו היה רב יהודה. אביי תלמידו של רב יוסף הזכיר לרב יוסף, שהוא אמר להם את הדבר הזה על מה ששנינו במשנה, אישה שהייתה רגילה לראות יום תתבב בחודש ושינתה ליום 20 בחודש, אסורה לשמש בשניהם. דהיינו שכשיגיע שוב יום תתבב חוששת שם היום וסתאו, שהרי דלגה עליו רק פעם אחת, וכשיגיע יום 20 בחודש אסורה לשמש, שמה תיקבע וסת מחף לחף. שינתה פעם שנייה לחף לחודש, זה וזה אסורים. שינתה פעם שלישית, אקרא את יום תתבב, היא נעשרה ביום 20. אומר אביי לרב יוסף, אמרת לנו בשם רב יהודה, בשם שמואל, שזהו דווקא ביום תתבב לתבילתה, שהוא חבבית לראייתה, שנמצא שקבעה וסת בימי נידתה. אבל ביום תתבב לראייתה לא קבעה וסת, כיוון שהוא בתוך ימי זיוותה עד סוף 18 יום. אמר רב פאפה, כשאמרתי את השמועה הזו לפני רב יהודה מדיסקרת, אמרתי שהדבר ברור שאינה קובעת בימי זיווה לעניין שתצטרך ג' פעמים כדי לעוקרו, וכן אם ישבה ולא בדקה תאורה. אבל עדיין אני מסתפק שמה צריכה לחשוש לא לשמש ביום תתבב הבא, שמה תראה בו, והוא לא ישיב לי רב יהודה. רב פאפה עצמו דייק ממה שנאמר במשנה שהייתה למודה, הייתה רגילה לראות ליום תתבב, ושינתה ליום 20, זה וזה אסורים. ואמר רב יהודה בשם שמואל, שזהו דווקא כשראתה ביום תתבב לתבילתה, שהוא חף בית לראייתה, ושינתה לחף זין. ועל זה שנינו שכשיבוא שינית יום חף בית, אסורה לשמש. וסבר רב פאפה שיום חף בית היינו ליום שהייתה ראויה לראות בו. דהיינו, י' זין יום לראיית חף זין, ושנינו שכשיבוא יום חף בית, אסורה אף שהוא בימי זיוותה. מדברי רב פאפה מוכח, לסביר עלי שחשבון ימי נידה וזיווה מונים מיום שראתה בו. ועל כן אמר, כשתמנה חף בית יום מיום שהייתה ראויה לראות בו, תמצא שלא קלו עדיין ימי זיוותה. אבל רב הונא ברדי רב יהושע הקשה לרב פאפה, מניין לו שמונים חף בית יום מיום שהייתה ראויה לראות בו, שמה מונים אותם מיום שראתה בפועל. ואם כן יום חף בית הוא 4 ימים בתוך ימי נידתה, וכך גם מסתבר, שראייתם שחוששת לו שמה תחזור לקדמותה לראות מחף בית לחף בית, ואם כן צריך להיות חף בית יום מראייתה, שבכך היא רגילה לראות, ולא חף בית יום מיום שראויה לראות בו, שהוא יום י' זין לראייתה שאינה רגילה לראות בו. היה לדבר מתרנגולת שרגילה להטיל ביצה היום ולעמוד למחר, דהיינו מחר לא להטיל, להטיל יום שלישי ולעמוד ביום הרביעי, ושינתה וסתה ועמדה מלהטיל ביום החמישי, עד יום רביעי וילדה ביום שישי, שאם היא חוזרת ללדת כהרגלה, הרי שעומדת ביום שביעי ויולדת בשמיני, ואינה יולדת לפי חשבון שהייתה ראויה להטיל, מתחילה לעמוד ולהטיל בשביעי ולעמוד בשמיני. אז כמו כן, אישה שחוזרת לביסטה לראות ביום חף בית לראייתה, אינו לפי חשבון, אלא לפי יום אחרון שראתה. שאל אותו רב פאפה ממה שאמר יש לה, כשאישה קובעת לווסת בימי זיוותה, ואינה קובעת וסת בימי נידתה. רבי יוחנן חולק עליו אמר שהיא קובעת גם בימי נידתה, ובפשוטו מדובר כגון שראתה בראש חודש ובהי בחודש, ובראש חודש ובהי בחודש. בפעם השלישית ראתה בהי בחודש ולא ראתה בראש חודש. לרשלקיש לא קבעה לווסת בחמישי לחודש, אף שראתה בו ג' פעמים, כיוון שהראייה הראשונה והשנייה היו בתוך ימי נידתה, שהרי ראתה בראש חודש. וגם בפעם השלישית, הראייה היא הרי בימים הראויים לנידה. מכל מקום, קרא לה ריש לקיש, שהיא בימי נידה. השיב לו רב הונא ברי דרב יהושע, שנחלקו בחגון שראתה בראש חודש, ובראש חודש, ובחפאי בחודש ובראש חודש. הראייה השלישית הייתה בתוך ימי נידתה ממש. של רבי יוחנן קובעת וסת, משום שאנחנו אומרים שראיית ראש חודש היא ראיית ויסתה, מה שהקדימה לראות בחפאי, הם דמים יתירים שנתווספו בה ויצאו קודם ויסתה, וכשבא רבין וכל יורדי הים, אמרו בשם רבי יוחנן, כדברי רב הונא ברי דרב יהושע. אדרן הלך בנות קוטים, אדרן הלך בנות קוטים, אדרן הלך בנות קוטים, בלי נדר, סיימנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק הרביעי של מסכת נידה, פרק שמסתיים בדף למתת עמוד ב', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק החמישי במסכת נידה, פרק שתחילתו בדף מ' עמוד א', פרק ששמו יוצא דופן. בפרק הזה נלמד דין הטמאים שתומתם יוצאת מגופם, מאימתי הם מתמים, ועוד יבוארו בו דינים בבן ובבת התלויים בשנותיהם, מה הגיל הקובע לכל דין. נאמר בתורה בספר ויקרא פרק י"ב שאישה שילדה זכר, הרי היא טמאה במשך שבעה ימים מלידתו. אפילו לא ראתה דם כלל בשעת לידתה, טמאה מעצם היותה יולדת. כמבואר לקמן בדף מ"ב. לאחר מכן תובלת וטהורה, ומהיום השמיני והלאה עד מלות 40 יום ללידתו, אפילו רואה דם, הרי זה דם תואר ואינם נתמת מחמתו. היולדת נקבה טמאה במשך שבועיים מלידתה, ולאחר מכן תובלת וטהורה. וכל דם שתראה עד מלות 80 ללידתה, הרי זה דם תואר ואינה נתמת מחמתו. וביום ה-41 ללידת זכר או ה-81 ללידת נקבה, תביא כבש לעולה ובן יונה או תור לחטאת. ואם אין ידה משגת, תביא שתי תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת. המשנה שפותחת את הפרק החמישי, פרק ששמו יוצא דופן בדף מ' עמוד א', מבארת שיש יולדת שאינה בכלל זה. אומרת המשנה ולד שהוא יוצא דופן שפתחו את דופן אמו על ידי סם והוציאו דרך שם, מה שנקרא היום ניתוח קיסרי, ונתרפאה אמו, אין יושבים עליו ימי תומה וימי טהרה, אין לאמו דין ימי תומה וטהרה לזכר או לנקבה כשאר יולדות, ואף שיצא דם עם הוולד, אין דם היוצא דרך הדופן מטמא, ואם נתקשתה ללדת קודם לכן ויצא דם דרך הרחם, דינה כנידה בלבד, ואין חייבים עליו קורבן של יולדת מפני שיציאת העובר דרך הדופן אינה נקראת לידה. רבי שמעון חולק ואומר, הרי זה כילוד, הרי הוא כמי שנולד בלידה רגילה דרך הרחם, ויש לאמו דין יולדת לכל דבר, בין לעניין שנותנים לה ימי תומה וטהרה, ובין לעניין שצריכה להביא קורבן יולדת. דין נוסף בנשים, כל הנשים מתמות בנידה מעת שנעקר דמן מן הבית הפנימי של הרחם, שהוא המקור, וזב בבית החיצון של הרחם שהוא הפרוסדור, ואפילו אם נשאר שם דם ולא יצא לחוץ מפני שנאמר, ספר ויקרא פרק תדבב פסוק יוטט, ואישה כי תהיה זווה, דם יהיה זובה בבשרה, שבעת ימים תהיה בנידתה, וכל הנוגע בה יטמא. ולומדים מהמילה בבשרה, שגם כשזיבת הדם הייתה בתוך בשרה ולא יצא לחוץ כלל, הרי זו נידה. ומבאר את המשנה שדין זה הוא באישה בלבד, אבל הזב ובעל קרי דינם שונה, שאף אם נעיקר הזוב או הקרי ממקורו בגוף, אינן מתמין עד שתייצא תומתן הזוב או הקרי לחוץ. ולכמן בדף מ"ג תלמד הגמרא הזאת מפסוק. ולכן אם היה הטהור אוכל בתרומה ובעת שהתרומה בפיו, הרגיש שנזדעזעו איבריו, נעקרה שכבת זרע מגופו אבל לא יצא עדיין לחוץ, לא נאסרה עליו אכילת התרומה עדיין, לפיכך אוחז באמה, שלא יצא הזרע עד שיבלע את התרומה שבפיו ובולע את התרומה. מפני שאם יבלע לאחר יציאת הקרי חייב מיתה, שנאמר באוכל תרומה בתרומת הגוף ומתו בו כי יחללוהו. ואם יטמא בקרי ויצטרך להוציא את התרומה מפיו, אז דעת רבי יהושע במסכת תרומות יעבור על איסור של הפסד תרומה בידיים. דין נוסף בשלושת הטמאים הנזכרים. נידה וזב ובעל קרי ומתמין בכל שהוא. לא צריך שיעור לתומה יוצאת מגופם, אלא אפילו ראו טיפה כאין גרגיר החרדל, ואף בפחות מכן, הרי הם טמאים. זוהי המשנה שלנו הפותחת את הפרק החמישי של מסכת נידה, פרק ששמו יוצא דופן בדף מ' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא את טעמם של חכמים במשנתנו. אמר רבי מני בר פטיש, מהי טעמה יהודי רבנן, מאיכן למדו חכמים במשנתנו שאין יציאת הולד דרך הדופן נחשבת כלידה? משום דאמר קרא, נאמר לגבי יולדת אישה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים. המילה תזריע מיותרת לדרשה, באה ללמד שאין האישה נחשבת כיולדת עד שתלד במקום שהיא מזרה, עד שהיא מתעברת משם, כלומר שיצא הולד דרך הבית החיצון של הרחם ולא דרך הדופן. שואלת הגמרא, ורבי שמעון שחלק עליהם במשנתנו והחשיב את יציאת הולד דרך הדופן כלידה, מה הוא דורש מאיתור הלשון תזריע? משיבה הגמרא לדעת רבי שמעון התיבה, היא באה ללמד אפילו לא ילדה ולד גמור, אלא נמחה ולד, ונעשה כאין שעזריע, כאין זרע שבמאה, אמו תמאה לידה. אבל לדעת חכמים שלמדו מתעזריע שיוצא דופן, אין אמו נחשבת כיולדת, לא צריך פסוק לרבות ולד מחוי, מפני שלדעתם, אף כשהפילה האם שיליה ואין נראה ולד בתוכה, אי אפשר שתהיה שיליה בלא ולד. ולפיכך אנו תולים שהיה שם צורת ולד בשעת הלידה, ורק לאחר מכן נמחה, כמבואר לעיל במשנה בדף חבב עמוד א', וממילא, אמו תמאה לידה. ואילו התוספות בדיבור המתחיל כאין כותבים, שגם לדעת חכמים צריך פסוק לרבות את המחוי, כיוון שאפשר שתושיט המיילדת את ידה למאי האם, ותמאח שם את הוולד באופן שכשיצא לחוץ יהיה בוודאי מחוי. וחכמים למדו את שני הדברים מהמילה תזריע, גם שיציאת הוולד דרך הדופן אינה נחשבת כלידה, וגם שלידת ולד מחוי נחשבת כלידה. שואלת הגמרא, ורבי שמעון מה הטעמי? מהיכן למד שיציאת הוולד דרך הדופן נחשבת כלידה? משיבה הגמרא, אמר ריש לקיש, אמר קרא, בהמשך פרשת יולדת נאמר, ואם נקיבת תילד ותמאה שבועיים כנידתה. המילה תילד הרי היא מיותרת, כי היה אפשר לכתוב רק ואם נקיבה ותמאה שבועיים כנידתה. וזה בא לרבות יוצא דופן שיהיה נחשב כילוד לכל דבר. שואלת הגמרא, ורבנן מדוע לא למדו מהמילה תילד לרבות יוצא דופן? משיבה הגמרא, האם היא באה אלי תיבה זו נצרכת להם? לרבות את היולדת טומטום ואנדרויגנוס שאף היא דינה כשאר יולדות. כי התיבה המיותרת תילד באה לרבות, ומלשון הפסוק שלא אמר וכי נקיבת תילד, אלא כתב ואם נקיבת תילד, משמע שהריבוי הוא בעניין ולד שיש ספק אם הוא נקיבה. דהיינו טומטום או אנדרויגנוס, כך פירושו של האור החיים על התורה. סל כדאי דחמינה, כיוון שהיה עולה בדעתך לומר זכרו נקיבה כתיב, הרי לגבי יולדת נאמר, זאת תורת היולדת לזכר או לנקיבה, משמע שדינים אלו נאמרו רק למי שילדה זכר ודאי, או ילדה נקיבה ודאית, ולא ליולדת טומטום שהוא הטום ואינו ניכר אם הוא זכר או נקיבה, וכן אנדרויגנוס שיש לו זכרות ונקבות כאחד, כמה שמלן, לפיכך משמעינו הכתוב במילה המיותרת תילד, לרבות אף יולדת טומטום ואנדרויגנוס, לתומת לידה. והריטב"א כותב שעיקר הכתוב בא לרבות אנדרויגנוס, שהרי מדאורייתא אין ספק מה דינו. וברור כמה ימים תישב היולדת אנדרויגנוס, וחכמים הם שהסתפקו מה ההלכה שנאמרה בו. ומספק אמרו שתישב לזכר ולנקיבה, וממילא נדע, טומטום שהוא ספק מדאורייתא לפני שנקרא, שתישב עליו גם כזכר וגם כנקיבה. שואלת הגמרא, ורבי שמעון שלמד מהמילה תילד לרבות יוצא דופן, מהיכן למד שהיולדת טומטום ואנדרויגנוס הרי כשאר יולדות? משיבה הגמרא, נפקא ליה מדתני, למד זאת מהברייתא של בר לוויהי. דתני בר לוויהי, כך שנה בר לוויהי נאמר לגבי קורבן יולדת, ובמלות ימי טהרה, לבן או לבת, תביא כבש בן שנתו. המילים לבן או לבת מיותרות, שהרי עוסק הכתוב בשניהם. ולומדים מהמילה לבן, שמביאה יולדת קורבן ללידת בן מכל מקום, ואפילו אינו זכר ודאי. וכן לומדים מהמילה לבת, שמביאה יולדת קורבן ללידת בת מכל מקום, ואפילו אינה נקבה ודאית, לרבות טומטום ואנדרויגנוס. שואלת הגמרא, ורבנן, שמרבים יולדת טומטום ואנדרויגנוס מהמילה תילד, מה למדו מהכתוב לבן או לבת? משיבה הגמרא, אם היא באה אליי, כתוב זה נצרך להם ללמוד ממנו, לחייב את היולדת בקורבן נפרד על כל בן ובן. בין אם עיבורו ולידתו היו לאחר מלות, ובין אם עיבורו היה בתוך מלות ולידתו לאחר מלות. ולחייב אותה בקורבן נפרד על כל בת ובת, בין אם עיבורה ולידתה היו לאחר מלות, ובין אם עיבורה היה בתוך מלות ולידתה לאחר מלות, שצריכה להביא קורבן נוסף אינה נפטרת בקורבן שתביא על לידתה הראשונה. אמנם המתעברת בתחילת ימי טהרה ללידת נקבה והפילה קודם מלות 80 ללידתה הראשונה, נפטרת בקורבן אחד על שניהם, כמבואר ברש"י במסכת פסחים בדף ג' עמוד א'. שואלת הגמרא, ורבי שמעון שלמד מהכתוב לבן או לבת, לרבות טומטום ואנדרויגנוס, מהיכן למד שהמתעברת לפני מלות ויולדת לאחר מלות צריכה להביא קורבן נפרד על כל ולד? משיבה הגמרא, נפקא ליה מדתני תנא קמיה דרב ששת. רבי שמעון למד זאת מהברייתא שנשנתה לפני רב ששת. הכתוב בספר ויקרא פרק י"ב פסוק ז' אומר, זאת תורת היולדת, מלמד שמביאה את הקורבן האחד הנזכר בפרשה אפילו על ולדות הרבה שילדה אותם בפעם אחת. כי לשון הכתוב משמעותו שתורה אחת יש לה יולדת, ואפילו אם ילדה ולדות הרבה, להביא בכל אופן את הקורבן האחד הכתוב בפרשה. ואילו בקריטות, בדף ת' עמוד ב' כותב רש"י, שכל מקום שכתוב תורה תמשמע לשון רבים. ומברר את הברייתא, יכול אתה ללמוד מכך שתביא קורבן אחד בלבד, גם על לידה ועל זיווה כאחת. זווה מביאה קורבן ביום השמיני לטהרתה, שתי תורים או שני בני יונה. ראתה דם שלושה ימים ונעשית זווה, וביום הרביעי לא ראתה וילדה ביום החמישי, כמבואר בגמרא לאל בדף למדווה ועמוד ב'. מפסיקה הגמרא את הבאת הברייתא כדי להקשות עליה. מקשה הגמרא הכי תכן לומר שתביא קורבן על לידתה וזיוותה כאחת. אלא וכי יולדת דאכלה דם בשוגג והתחייבה חטאת, וכן יולדת דאכלה חילב והתחייבה חטאת. האם תעלה על דעתך לומר בחת קורבן תסגי לה? יספיק לה קורבן חטאת אחד על לידתה ועל החטא שהיא עשתה. הרי אלו שני עניינים שונים, וכיוצא בזה גם חיוב קורבן לידה וחיוב קורבן על הזיווה, הם שני עניינים שונים לגמרי, ואין לעלות על הדעת שיספיק לקורבן אחד על שניהם, עד שנצטרך למעט זאת מן הכתוב, שמביאה הברייתא בהמשך. אלא יש לגרוס בברייתא כך, יכול אתה ללמוד מזאת תורת היולדת שתביא קורבן אחד על לידה שלפני מלות, שהיא לידת הולד הראשון, ועל לידה נוספת שלאחר מלות כאחת. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בפסוק הנזכר, זאת תורת היולדת. משמע, זאת תורתה של היולדת, ולד אחד כמבואר בפרשה הזו, שצריכה להביא עליו קורבן אחד, אבל היולדת שני ולדות, אינה מביאה קורבן אחד על שניהם, אלא מביאה על השני קורבן בפני עצמו, אף אם נתעברה ממנו לפני מלות. מבררת הגמרא ורבנן שלמדו דין זה מהכתוב לבן או לבת, מדוע לא למדו מהכתוב זאת? משיבה הגמרא שלדעתם, אף על גב דכתיב זאת, איץ צריך, עדיין צריך גם את הריבוי של לבן או לבת. כי אם היינו לומדים דין זה רק מהמילה זאת, סל כדאי תחמינה היה עולה בדעתך לומר, אני מילי בתרי עיבורי. באמת דברים אמורים דווקא בשני ולדות הבאים משני עיבורים שונים שנתעברה וילדה וחזרה ונתעברה בתוך מלות ללידתה הראשונה? אבל בחד עיבורה בשני ולדות הבאים מעיבור אחד, כגון יהודה וחזקיה בני רבי חייא שעיברה אותם עמם בפעם אחת ונתעכבה לידת השני עד לאחר מלות 40 יום ללידת הראשון, שהיו תאומים ונולד האחד בתחילת החודש השביעי והשני נולד בסוף החודש התשיעי, שהוא כבר לאחר מלות 40 ימי טהרה ללידת הראשון, כפי שלמדנו לעיל בגמרא בדף זך עמוד א', אימר בחד קורבן סגילה, תאמר שמספיק לה להביא קורבן אחד על לידת שניהם, כמה שמלן משמיינו הכתוב לבן או לבת שצריכה להביא קורבן על כל לידה ולידה. אומרת הגמרא שנינו במשנתנו שלדעת רבי שמעון יוצא דופן הרי הוא כילוד לעניין ימי תומה וטהרה וחיוב קורבן. מבארת הגמרא שרבי שמעון אמר זאת לעניין לידת אדם בלבד. אמר רבי יוחנן ומודה רבי שמעון בקודשים שאינו קדוש ובר באמה שיצא דרך דופן אמו, אינו כשר לקורבן, ואם יקדישו, אין בו קדושת הגוף, אלא קדושת ממון בלבד. שהוא כמקדיש בעל מום שצריך לבדותו ולהביא קורבן בדמיו, והראשון יוצא לחולין לגמרי ומותר לגזוס צמרו ולעבוד בו. מה שאין כן, אם הייתה בו קדושת הגוף, אחר כך נפל בו מום ונפדה, שהוא אסור בגיזה ועבודה, כמבואר במסכת בחורות, אף י' עמוד א'. שואלת הגמרא, מה הייתה, מה טעמו של רבי שמעון? מבארת הגמרא, גמר ולמד גזירה שווה, לידה לידה, את דין הקודשים מבחור בהמה. בלי הגזירה שווה, היה הדין גם בקודשים שיוצא דופן נחשב כילוד, אבל היות ויש גזרה שווה, לידה לידה, נאמר לשון לידה בקודשים שור או כסף או עז כי ייוולד, ומיום השמיני ועלה יירצה לקורבן, ונאמר לשון לידה בבכור, כל הבכור אשר ייוולד בבקרך ובצונך, אז זכר תקדיש. מה הטעם כמו ששם לגבי בכור הוא דווקא פטר רחם שיצא דרך הרחם ולא דרך הדופן, שהרי נאמר בו על כן אני זובח להשם כל פטר רחם הזכרים, אף כאן לגבי קודשים אינו קדוש אלא פטר רחם, היוצא דרך הרחם ולא דרך הדופן. מקשה הגמרא אם למד זאת רבי שמעון מבחור בגזירה שווה כדבריך, ולי גמר וילמד דין הקודשים בגזירה שווה לידה לידה מאדם, שנאמר גם בו לשון לידה, וילדה זכר, ותדרוש באופן הבא, מה אתם כמו ששם באדם לדעת רבי שמעון אפילו יוצא דופן נחשב כילוד, אף כאן בקודשים אפילו יוצא דופן יהיה נחשב כילוד ומותר להקריבו, ואף שאין אדם דן גזירה שווה מעצמו כדברי הגמרא במסכת פסחים דף סמכבב, הרי מצינו במסכת בחורות דף ממזיין, שרבי שמעון דורש גזירה שווה לידה לידה מאישה לעניין נחלה, ולפיכך מקשה הגמרא שידרוש גזירה שווה זו גם לעניין יוצא דופן בקודשים. מתרצת הגמרא מסתברא מבחור אבל אלה מילף, מסתבר יותר שהיה לו ללמוד קודשים מבחור בהמה, ולא מאדם, שכן נלמד דבר שנאמר בו אמו מדבר שגם בו נאמר אמו. בקודשים נאמר שור או כסף או עז כי יוולד והיה שבעת ימים תחת אמו, ובבחור נאמר שבעת ימים יהיה עם אמו ביום השמיני תתנו לי, ולא נלמד קודשים מלידת אדם שלא נאמר בה אמו. מקשה הגמרא אדר רבה, מאדם אבל אלה מילף, היה לו ללמוד גזירה שווה קודשים מאדם, שכן פשוט מפשוט. הפרשה בלידת אדם מדברת גם במי שאינו בחור אלא פשוט, וכן בקודשים לא מדובר בבחור אלא בפשוט, מה שאין כן הפרשה של בחור בהמה, היא נאמרה דווקא בבחור ולא בפשוט. בגלל הקושייה הזו דוחה הגמרא את התירוץ הראשון ומתרצת באופן אחר. אלא אומרת הגמרא מבחור אבל אלה מילף מסתבר יותר, שהיה לו ללמוד קודשים מבחור בהמה ולא מאדם, שכן מצינו בהם כמה דברים שווים. בשניהם מוזכרה אם, אמו, ושניהם בהמת קודשים שהרי בחור אף הוא קרב במזבח, ובשניהם יש איסורי פיגול. פיגול הוא קורבן שחשב עליו בשעת אחת מעבודתיו, שעושה כן על מנת לזרוק דמו או לאוכלו לאחר הזמן הקצוב לו בתורה, והאוכל ממנו במזיד חייב קראת. ונותר, נותר הוא בשר קורבן שעבר זמן אכילתו והאוכל ממנו במזיד חייב קראת. ותמה, האוכל קודשים בתומת הגוף, הוא גם כן איסור קראת. מה שאין כן אדם שאין בו את כל אלה. מקשה הגמרא עד הרבה מאדם אבל אלה מילף, היה לו ללמוד גזירה שווה קודשים מאדם, שכן מצינו בהם כמה דברים שווים, שבשניהם מדובר על פשוט, ובשניהם לא מדובר דווקא על זכר, אלא גם על נקבה. פרשת יולדת מדובר במפורש גם על נקבה, וכן בקודשים מצינו קורבנות נקבה, ובשניהם אינו קדוש מאליו, שהרי בקודשים מדובר בבהמות שהיו חולין עד שהקדישם, ואדם לא שייך להקדישו כלל, ובשניהם מצינו שאינם ניתנים לכהן במתנה, שהרי בקורבנות יש גם חלק הניתן לבעלים, כגון שלמים שנאכלים לבעלים. מה שאין כן בבחור בהמה שאינו בפשוט, והוא דווקא בזכר, וקדוש מאליו בילדתו, וניתן כולו לכהן. מדרץ את הגמרא, הנח נפישן. הדברים שקודשים שווים בהם לבחור, מרובים יותר מהדברים שקודשים שווים בהם לאדם. כי פיגול, נותר ותמה נחשבים כ3 דברים. לפיכך יש ללמוד את דינם מבחור דווקא, יוצא דופן, פסול בהם. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף למתת, במסכת נידה, עם הצגת 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, באיזה אופן תאורה אפילו אם לא בדקה בשעת ויסתה ומדוע? שאלה שנייה לרבי מאיר, שמי שאין לה וסת מתגרשת יוצאת. לעניין מה נאמר שמותרת לשמש בימי זיבה? תשובה בתוספות. שאלה שלישית, האם אישה קובעת וסת בימי זיבתה? גם התשובה בתוספות. שאלה רביעית, אישה שדלגה ויסתה, כיצד מחשבים את יום ויסתה הבא? שאלה חמישית, האם אישה קובעת וסת בימי נידתה? והשאלה האחרונה, כיצד מפרש רבונה את דברי רבי יוחנן, שקובעת וסת בימי נידה. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעה, את הדשמיה הגדולה, את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון, ג' בכסלף תפשין פי, סיימנו ללמוד בסייעה, את הדשמיה הגדולה, הדף למתת, במסכת נידה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם וישועתו מחר, יום שני, ד' בכסלף תפשין פי, ונלמד הדף מם, מרחק למד ג' ימים ודפים, מסיום השס כולו, בעזרת השם ובישועתו, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב. מנותן התורה, חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.